הגענו לדף כ"ו עמוד א' במשנה למעלה, אומרת המשנה הפיס השלישי, חדשים לקטורת באו ואפיסו. בפיס השלישי היו מכריזים באזהרה, חדשים לקטורת, כלומר כהנים שעוד לא זכו להקטיר קטורת, בואו ואפיסו, בואו תשתתפו בפיס על עבודת הקטורת. ברביעי היו מכריזים, חדשים עם ישנים, לא רק כהנים שלא זכו, אלא גם כהנים שזכו כבר, בואו תשתתפו בפיס הרביעי, שבפיס הרביעי מה היו עושים? מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. בפיס השני ראינו מי מעלה איברים לכבש. כאן אנחנו אומרים מהכבש למזבח. עומד מתנה, מעולם לא שנה אדם בה. אף פעם לא היה כהן שהקטיר קטורת פעמיים בחייו. לא רוצה לתת לכהנים לעשות זה. מדוע? מה הייתה? מה אמר רבי חנינא? מפני שמאשרת הקטורת גורמת לאנשים שעוסקים בקטורת להתעשר. ולכן היו מקפידים לתת לכמה שתי כהנים הזדמנות להתעשר. אמר אלה פאפה לאביי, מה הייתה? מאיפה לומדים שהקטורת אכן גורמת לעשירות? אילם משום דכתיב ישימו קטורה בפיך וכתיבת ריברך השם חילו. אם ידע מה שכתוב בברכת משה רבנו לשבט לוי, ישימו קטורה בפיך וכי זה ברך השם חילו. יש פה איזה ברכה משמיים. הרי בפסוק הזה כתוב משהו אחר גם. יהיה אחי לעולה נמי גם לגבי עולה כתיב. וחליל על מזבחך, חליל זה קורבן עולה על מזבחך. הרי נכון גם העלאת עולה צריך להביא עושר. אלא אומרת גמרא, ככה היה אפשר לחשוב, אבל לא ככה. אמר לי, השכיחה והלא שכיחה. העלאת עולה היא שכיחה, היא מצויה. כי חוץ מהעולות של התמידים והמוספים, יש גם עולות של נדבה. אבל קטורת זה לא כך. קטורת לא, הוא לא דבר שכיח. ולכן, כי הרי חייבים להביא קטורת בין ארבעים ובשחר, אבל אסור להביא קטורת סתם, כנדבה. אז כשמסתבר יותר שהבטחת העושר בפסוק, מתייחס דווקא לכהן שעוסק בעבודה שהיא ביתי שכיחה, שהיא לא שכיחה. לא מצויה, לכן יש איזו ברכה מיוחדת, ולא למשהו שהוא שכיח. לכן, כי אם לא ככה, אז כל הכהנים היו מתעשרים. לכן, כשתובע השכיחה, לא שכיחה, אנחנו מבינים שאכן הקטורת גורמת לעושר. אמר רבא, לא משכח עצובה מרבנן, דמורה אלא דעתי בשבט לוי ומשבט יששכר. לא נמצא תמיד חכם שהוא מורה הוראות בישראל, אלא מישהו בא משבט לוי ושבט יששכר. לוי דכתיב, יורו משפטך אל יעקב, יעקב הכוונה לעם ישראל, ושבט יששכר דכתיב, ומבני יששכר יהודי בינה לעיתים, הם מבינים את הצורך, אשר לדעת מה יעשה בישראל. אומרת הגמרא לכאורה גם יהודה, והם היהודה נעמי דכתיב, יהודה מחוקקי, עם חוקקי חוקים. אלא אומרת מהסוג השמעת עלי בדרכת הקמינה. כלומר, מה שדיברנו דווקא זה מי שלומד את הסוגיות ומעלה אותם להלכה. מהורי ההוראה בשבט לוי ושבט יששכר, הם זכו גם להגיע למסקנות הלכתיות מתוך לימודם. אבל חכמי שבט יהודה לא דווקא. אמר רבי יוחנן, אין מפייסים אלא על תלמיד שבין הארבעים, אלא כהן שזכה בו שחרית, זוכה בערבית. מה שלמדנו במשניות, יש פירוט לגבי העבודות על תלמיד ששחר, ולא כתוב הפייס על בין הארבעים. אז אומר רבי יוחנן, לכן אין פייס על תלמיד שבין הארבעים. מי שזכה בעבודה מסוימת בתקומן תלמיד ששחר, הוא זוכה באותה עבודה גם בקורבן התמיד שבין הארבעים. עומד גם מיטיבי כשם שמפייסים שחרי כך מפייסים בין הארבעים, יש ברייתא לכאורה סותרת את זה. לכאורה באמת יש פה פייס גם לבין הארבעים. עומד גם לא, כי תניא היא בקטורת. הכוונה, וכמו שאמרנו, לא היו מניחים לכהן אחד להקטיר את הקטורת פעמיים, לכן הכהן שזכה להקטיר קטורת בשחרית, לא יכול היה להקטיר גם בין הארבעים. לכן חזרו ועשו פייס שני לקטורת. עומד גם תניא כשם שמפייסים לא שחרית, כך מפייסים לא ערבית, לא זה לשון זכר, מה שמתייחס לתמיד, לקורבן התמיד, ולא לקטורת. אומרת, מה אם עלה? עד רבה תתקן נוסח הביתה ותגרוס לה ולא לא, שלשון נקבה ושם מדובר על הקטורת. עומד מה ותניא כשם שמפייסים לא שחרית, כך מפייסים לא ערבית, וכשם שמפייסים לא שחרית, כך מפייסים לא ערבית. אז הנה, ברור לכאורה שהלא פה מתייחס לקורבן התמיד, כי יש פה גם לא וגם לא. אז עומד מה אמר רב שמואל ברבי יצחק, ואחר בשבת עסקינן, אנחנו עוסקים בו בשבת. באמת בשבת אכן עשו פאי שני לתמיד שבין ארבעים. מדוע? הועיל ומשמרות מתחדשות. המשמרות הכהנים היו מתחלפות בחצות של יום השבת. משמר שבת בשחרית הוא לא עובד בין ארבעים, לכן הכהנים צריכים לעשות פאי חדש מבין ארבעים. עומד הגמרא, ולמד יסל גדעתי מעיקר, מה שחשבנו מראש, שהיו חוזרים ופאיסים כל יום בתמיד שבין ארבעים, לא רק בשבת. לכאורה לפי שילוב פאי סודי, לכאורה אם אכן נאמר כך, כלומר מה בתיחה למקשן תקשה? אם נאמר כך, זה סותר את המשנה שלמדנו, ארבע פייסות היו שם, במידה שבכל יום, לכאורה, היו גם פייס חמישי, גם בין ארבעים. איך אפשר בכלל לשאול את השאלה אם יש פייס בין ארבעים? אני אומר כך, מה הייתי כולו מצרפת? באמת כל הכהנים באו בבוקר. האספות לפייס היו בבוקר, והיו ארבע פייסות בכל יום, כלומר ארבע אספות לפייס. ואז זה זכה באיזה שחרית, זכה, ואז מילה, מי שזוכה מתוך האספה הזאת בשחרית, אז זכה, מי זוכה, בר מי זוכה, זוכה, בתמיד שבין ארבעים זכה, כלומר, למרות שמה שחשבנו מתחילה, שהם מפייסים בנפרד, דמי שבן ארבעים, זה לא סותר את זה, שמדובר פה על ארבע פייסות בכל יום, כמו שאמרנו, מדובר על אסיפה, שבהם היו גם מוקובים, גם לגבי בוקר וגם לגבי בן ארבעים. עוד אמרנו במשנה, הפייס הרביעי, האם מחזים חדשים, ישנים וכו'. אומרת, כמה מתנית דלוקר בזו בן יעקב, דתן הרבה זו בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותם למזבח. מהמשנה לא רואים שהכהנים שזכו בפייס השני לעלות את איברי התמיד לכבש, עושים פייס חדש מהכבש למזבח. אבל רבי זו בן יעקב לא סבר כך. לכן המשנה שלנו לא כרבי זו בן יעקב. לפי רבי זו בן יעקב, אחרי מי שמעלה איברים לכבש, הוא גם מעלה אותם למזבח. במלך רקו, מה יסוד המחלוקת? במה כמפלגי? מה סבר ברוב המטרת מלך? התנא שמשנתנו סובר, שאכן עדיף שכהנים רבים, ככל האפשר, יתעסקו בהעלאת נתחי התמיד למזבח. זה כבוד שמיים. לכן ברוב המטרת מלך, עדיף שעובדי המלך, או שיש עם רב שעובדי המלך עובדים, אז ככה גדל כבודו. אבל מר סבר, אפילו רבי זו מיעקב לא ככה. מקום שכינה, לאו אור אחרה. במקום שכינה, זה לא דרך ארץ שכל אחד יתחיל עבודה מסוימת, ולא יסיים אותה. ולכן אותו כהן, שהוא העלה איברים, לכבש הוא צריך גם מהכבש למזבח. אמר רב, לא רבי זו בן יעקב איתלי דרב יהודה, ולא רבי יהודה איתלי דרבי זו מיעקב. למדנו ליל בדף הקודם שרבי יהודה אומר, שלא היה פייס בנפרד לעבודת מחתה. כלומר, יש פה שני חלקים לקטורת, ו... היה גם עבודת מחתה, לפי רבי יהודה, לא היה פייס נפרד לעבודת מחתה. אז מה שאומר פה רבה, רבי עזר בן יעקב בהכרח לא סובר כרבי יהודה, גם בהכרח רבי יהודה לא סובר כרבי עזר בן יעקב. מדוע? אם כן, בצר לו פייסות, למדנו במשנה, ארבע פייסות היו שם. אז לפי רבי עזר בן יעקב, הרי אנחנו אמרנו, אותם כהנים שהעלו לכבש, העלו גם למזבח, אז חסר פייס לכאורה, אז מילה, הוא לא סובר כרבי יהודה, והוא חייב לחלק את הקטורת לשני פייסות בנפרד. ודאי שרבי יהודה הוא לא סובר כרבי בן יעקב, כי כבר יש לו פייס אחד לקטורת, הוא צריך ממילה לגבי העלאת האיברים למזבח לחלק את זה לשתי פייסות. כי אם אכן באמת הם סוברים זה כזה, אז חסר להם ממניין הפייסות. אומרת גמרא, מוסיף רב, ואם אשכח התנא דתנא חמש, אם אכן נמצא תנא שהוא שונה, שנאספו חמש פעמים ביום לפייס, אז כנראה הוא לא סובר לא כרבי בן יעקב ולא כרבי יהודה, כי אם לא, אז הוא לא יכול למנות חמש. ההוא דלא כרבי בן יעקב, הוא דלא כרבי יהודה. הגענו למשנה הבאה בקו עמוד ב', המשנה מונית מספר כהנים שעוסקים בהולכת חלקי קורבן התמיד. תמיד קרה בתשעה, בעשרה, באחד עשר, בשנים עשר. כלומר לפעמים על ידי תשעה כהנים, לפעמים על ידי עשרה, לפעמים על ידי אחד עשר, לפעמים על ידי בשנים עשר כהנים. לא פחות ולא יותר, תמיד בין תשעה לשנים עשר. כיצד? ביום חול רגיל, אז אם מדובר על קורבן תמיד של שחר, הוא עצמו בתשעה כהנים. החלקים, הנתחים של הבשר, די... תשעה כהנים, כי יש עוד דברים, יש חמישה לנתחים השונים של הבשר, אחד לקרבי, ואחרי זה יש עוד כהן אחד לקרבי, אחד מנחת הסולת, אחד לחביתי כהן הגדול, ואחד יין לנסך. לכן זה בעצם תשעה, חמישה לבשר עצמו, עוד ארבעה לתפקידים נוספים. בחג, בחג הסוכות יש גם ניסוך המים, אז ביד אחת סלוחית של מים, אז זה עשרה, הרי כאן עשרה. אבל אם זה לגבי קורבן של שחר, אם מדובר על קורבן תמיד שבין הארבעים שבכל יום, אז הוא באחד עשר, מדוע? כי הוא עצמו בתשעה, כמו שראינו לפני כן. אבל יש עוד שני כהנים נוספים, שניים בידם שני גזירי עצים, שבולי עצים שמוסיפים על עצי המערכה להרבות את האש. כל כהן עושה גזיר אחד. יש מצווה מהתורה להוסיף תמיד, פעמיים בכל יום, שני גזירי עצים למערכה שעומדים להקטיר את קורבן התמיד. פעם אחת הבוקר, זה לצורך תמיד של שחר, פעם אחת בין ארבעים, לכמובן תורבית של בין ארבעים. כאן אנחנו לומדים שצריך בבין הארבעים שני כהנים שיעסקו בסידור גזירי עצים, והגמרא תמצא לזה מקור. בשבת, בשבת של כל השנה, אז קורבן התמיד של שחר היה קרב גם באחד עשר. הוא עצמו בתשעה, ושניים בידם שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. זה כפות עמוקות שהיה בהם לבונה של לחם הפנים. לחם הפנים, הלבונה הייתה מונחת במשך כל השבוע על שולחן לחם הפנים. בשבת היו מוליכים אותה למזבח להקטיר. אז לכן, בשבת רגילה, קורבן התמיד שבין השחר היה באחד עשר. התשעה הרגילים ועוד שניים ללבונה של לחם הפנים. בשבת שבתוך החג, מדובר על שבת של חג הסוכות, אז ביד אחת צלוחית של מים, לכן היה עוד כהן היה 12. מתוך מה שלמדנו במשנה, אמר רבי אבא, עומד הגמרא, ואיתם רבי רעי ברחם, ואיתם רבי יוחנן, אפשר ללמוד דבר כזה. אין מנסחין מים בחג, אלא בתמיד של שחר. כנראה שניסוך המים בחג הסוכות זה רק ורק בתמיד של שחר, ולא בתמיד שבין ארבעים. מדוע? ממאי? מדקטני בשבת שבתוך החג, ביד אחת צלוחית של מים, וישא גרדך ותמיד שבין ארבעים מנסחים בכל נמי משכחת לה. הרי המשנה מצא, לא מצא המשנה תמיד שיהיה טעון 12 קונים, אלא לגבי שבת שבתוך חג הסוכות. משמע שבשאר ימי חג הסוכות, היה קרב התמיד בפחות מ-12. ואם הרי אמרנו כבר שכל קורבן שבין 4 היה 11, כי היו 2 עם 2 גזרי עצים, אז אם צריך להוסיף בבין 4 עם עוד 1 בשביל ניסוך המים, כנראה היה 12 בכל ימות החול, רק שבשבת שבתוך החג. ישג הדדק תמיד של בין 4 מנסחים בכל נעים משכחת לה. הרי שאתה לומד מזה באמת, כמו שאמרנו, אין מנסחים מים בחג, אלא בקורבן התמיד של שחר. אמר רבה שאף ענה מתעניין, גם למדו כך במשנה במסכת סוכה, שהוא מתאר את סדר ניסוך המים. כתוב, למנסך אומר לו הגביה ידיך. כלומר, הכהן שמנסך את המים אומרים לו, תגביה בית הניסוך, כדי שאנחנו נראה שבית המים נופל בתוך הספל. למה היו צריכים להגיד לו את זה? פעם אחת ניסך על גבי הרגליו, והורגמו כל העם בתוך רגביהן. פעם אחת הכהן, הוא היה כנראה שייך לצדוקים, היה מקד הצדוקים, הוא לא רוצה לקיים ניסוך המים. לכן הוא שם את זה ככה לא בתוך הספל, אלא הוא ניסח על רגליו, וכל העם רגמו אותו באתרוגים. כלומר, רכת הצדוקים לא הודו בדבר שלא מפורש במקרא, לא מפורש בתורה, וניסוך המים זה מסורת משה רבנו, הלכה למשה מסיני, ולכן לא הודו בזה. עכשיו, למה המשנה טרחה להגיד שרגמו את הצדוק הזה באתרוגים? מה זה משנה אם זה אבנים, חפצים אחרים? אלא המשנה רצה להגיד לנו, להדגיש לנו, שמעשה זה יראה בשעה נטילת לולב, כשעוד אחזו העם באתרוגים, כלומר בעת קריאת ההלל בתפילת שחר. אז לכן דבר למד אותנו שלא מנסחים מים, אלא בבוקר עם התמיד של שחר, ולא עם תמיד של בין ארבעים, ומת הגמרא אכן שמע מינה. הגמרא עכשיו מביאה ברייתא כמקור לכך שצריך שני כהנים להוסיף שני גזרי עצרים על המערכה של בין ארבעים. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, מניין לתמיד של בין ארבעים שטעון שני גזרי עצים בשני כהנים, שנאמר, וערכו עצים על אש. ערכו לשון רבים, והפסוק הזה עוסק, כפי שנראה עכשיו, לכאורה בתמיד שבין ארבעים. אומרת הגמרא, מי אמר שזה באמת עוסק בתמיד שבין ארבעים? זה המשך הברייתא. אם אין עניין לתמיד ששחר, דכתיב ביער עליה הכהן עצים בבוקר, וערך עליה וכו'. מכיוון שבעצם יש פעם פסוק אחר כבר לגבי תמיד של שחר, כתוב בבוקר, ברור שזה תמיד של שחר. וכתוב שם, הוא ביער עליה הכהן. כלומר, הכהן אחד, ביער, זה לשון יחיד, הוא צריך כבר להוסיף שני גזרי עצים בבוקר. אם ככה, תנאו עניין לתמיד של בין ארבעים, כנראה שהפסוק השני, שכתוב פה, ערכו עצים, כלומר שני כהנים, עוסק בקורבן תמיד של בין ארבעים. אומרת כמו, למה? מאיפה לומדים את זה? נכון, שני פסוקים. פסוק אחד עוסק בבוקר, אבל אולי גם הפסוק השני עוסק בבוקר. ועם האידי ואידי, מתמיד של שחר, שני מתמיד של שחר. ואמר רחמנא, מה התורה רצתה לומר? עביד והת הרביד. תעשה פעם אחת שני גזרי עצים, ועוד פעם שני גזרי עצים. מי אמר שלא? שני גזרי עצים בבוקר, ועוד פעם שני גזרי עצים בבוקר. אומרת, אם כן נמכה וביער וביער, מדוע התורה שינה את הלשון שלו? כלומר, למה שני הציוון לא באו בצורה שווה? אם התורה רצתה להגיד, להכפיל את הדבר, להגיד, עושים משהו פעם אחת, עושים משהו עוד פעם, להגיד שניהם, וביער וביער. אומרת הגמרא, לא, בסדר, הוא רצה להגיד בפעם ראשונה עושים זה עם כהן אחד, פעם שנייה עושים את זה עם שני כהנים. יקדם רחמנו ביער אבא מן אחד, אם תראה לא, כמה שנה זה נביא את אחד, נביא את תראה, אדרבה. בפעם הראשונה יעשה את זה עם כהן אחד, הפעם שנייה עם שני כהנים, כלומר שניהם עדיין עוסקים בבוקר, לא הוכחנו שהפסוק הראשון שכתוב, הלכו העצים על האש, עוסק בכלל בקורבן התמיד שבין הארבעים. אומרת הגמרא, עדיין יש פה עניין. נכון, בסדר, אפשר היה לומר כי ויכול שניהם בבוקר, אבל יש פה שינוי מטבע לשון. לא כתוב ביער ביערו, נעם הקרא הוא ביער ביערו, אם רצו רק להגיד, זה עניין שמספר כהנים, פעמיים אותה פעולה, שני גזרי עצים בבוקר, אז רק הפעם הראשונה אז עם כהן אחד, פעם שנייה עם שני כהנים, היה צריך להגיד הוא ביער לשון יחיד, פסוק אחר הוא ביערו, אבל למה שינו את מטבע הלשון? פעם ראשונה כתוב, או לכתוב כמובן, אומרת הגמרא, אינמי וערך וערכו, שוב אותו מטבע לשון, מהי הוא ביער וערכו, למה פסוק ראשון כתוב הוא ביער ואחרי זה כתוב וערכו? שמע מינה כנראה כדאמרינן, עוסקים בו בכלל בקורבנות שונים. בפעם ראשונה עוסקים בשני גזרי עצים של תמיד של שחר, זה כתוב בבוקר בבוקר, וערך עליה וכו', שם מספיק כהן אחד, ואילו בבין הארבעים, וערכו עצים, עוסק בשני כהנים, כמו שאמרנו, בבין הארבעים. הגמרא מביאה ברייתא, תנא רבי חייא, פיס פעמים 13, פעמים 14, פעמים 15, פעמים 16, כלומר פיס של עבודת התמיד, של כלל עבודת התמיד, פעמים שהיה בו 13 כהנים, פעמים זכו בו 14 כהנים, פעמים 15, פעמים 16. זה בעצם מסתדר גם עם המשנה שלנו. כיצד? ימות החול שכל השנה אמרנו חלקי קורבן תמיד זה על ידי 9 כהנים. אחרי זה נוספו עליהם מה שלמדנו לפני כן במשנה, השוחטת התמיד, זורקת את דמו, מדשן מזבח הבנים, מדשן מנורה, זה יחד 13 כהנים. ובחג הסוכות כהן נוסף לגבי ניסוך המים, זה 14. בשבת של כל שנה נוספו על ה-13 כהנים שימי החול, שני כהנים שכל אחד מהם זוכה להוליך אחד משני בזיחה לבונה של לחם הפנים, זה 15, אמרנו, 14 פעמים, 13 פעמים, 14 פעמים, 15 פעמים, 16. בשבת שבתוך חג הסוכות, אז יש גם ניסוך המים, וזה 16. אומרת, מה, יש ברייתא שעומד 17, מה תניא 17? אלא היא אותה ברייתא, זה לא כרבי זמן יעקב. רבי זמן יעקב, כזכור, אומר, שמי שמעלה את האיברים לכבש, אז הוא גם מעלה אותם למזבח. אלא כרבי יהודה, מדובר פה כרבי יהודה, שאכן לא היה פיס מיוחד לעבודת המחתה. לכן, אם הוא סומך כרבי יהודה, מראה היה באמת פיס מיוחד להעלאת האיברים לכבש, ועוד פיס להעברת מי הכבש למזבח, אחרי שיש פה 17. לכן, כמו שהמשנה שראינו לפני כן, לכן, בשבת שבתוך החג, זכו בעצם 17 כהנים לעסוק בעבודת התמיד, אותם 16, ועוד כהן להעלות איברים לכבש לראש המזבח. הגענו למשנה האחרונה פה בכ"ו עמוד ב', את זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.